שלום, אתם מאזינים לפודקאסט אנשים ומחשבים, כאן יהודה קונפורטנס, העורך הראשי. בפרק היום אנחנו נשוחח עם דוקטור חגי אמיר, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין מקבוצת כללית ומנהל המחלקה לשיקום אורתופדי. דוקטור אמיר החל את דרכו בשירותי בריאות כללית כרופא משפחה בעיר שדרות, כרופא בצה"ל, שימש בתפקידו כתפקידי פיקוד שונים, ביניהם רופא גדודי, רופא אוגדתי ומגד גדוד רפואה. כמו כן הוא מונה לראש תחום אורתופדיה בצה"ל. את ההתמחות בתחום האורתופדיה הוא עשה במחלקות שיקום בבתי חולים בישראל, וכן בבית החולים לשיקום בשיקגו ריק. ללוינשטיין הוא הגיע בשנת 2014 כמנהל המחלקה לשיקום אורתופדי, וב-2019 הוא מונה למנהל המרכז הרפואי. ב-17 למרץ השנה דוקטור אמיר השתתף בפאנל בנושא שיקום ומערכות דיגיטליות במסגרת ועידת בריאות דיגיטלית של אנשים ומחשבים. שלום לדוקטור אמיר.
שלום רב.
תודה שאתה איתנו.
לעונג הוא לי.
יפה. לפני שאנחנו נצלול לתוך הפאנל, מקד אותנו בבקשה בכמה דברים שהמאזינים לא יודעים על לוינשטיין, ואני מניח שהם יודעים, הם שמעו את השם, אבל בכל זאת, מהו בית החולים? קצת מספרים, קצת סבר את אוזננו.
אוקיי, אז קודם כל, המרכז הרפואי לוינשטיין לשיקום הוא מרכז שיקומי. זה למעשה מרכז רפואי שמטפל אך ורק בשיקום. אין בו בית חולים כללי, אין בו מיון, אין בו בחדרי ניתוח, יש בו רק שיקום. עכשיו, מה זה שיקום? שיקום הוא למעשה ההחזרה לתפקוד או ההגעה לתפקוד לאנשים שאיבדו את יכולות התפקוד שלהם באמצע החיים מאיזושהי סיבה, וצריך להחזיר אותם לתפקוד הזה שהם איבדו. זה יכול להיות בגלל חבלה, זה יכול להיות בגלל מחלה, זה יכול להיות בגלל מלחמה, זה יכול להיות בגלל הרבה הרבה סיבות, ואנשים האלה איבדו את יכולת התפקוד. כרגע המטרה שלנו זה להחזיר את היכולות האלה במקסימום האפשרי, לשפר את איכות החיים ותוחלת החיים של אותם אנשים, כאשר בחלקם יחזרו לתפקוד מלא, אבל חלק מהם יישארו עם נכות כלשהי. ואנחנו, המטרה שלנו זה למצוא את הדרך הטובה ביותר לחיות עם הנכות הזאת בצורה האופטימלית, ואת כל זה אנחנו עושים על ידי צוות של אנשים ממקצועות הבריאות. האנשים האלה של מקצועות הבריאות כוללים כמובן אחיות, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטים, קליניות תקשורת, דיאטניות, פסיכולוגים ופסיכולוגיות, עובדות סוציאליות, בעלי מלאכה שבונים תותבות וסדים, וגם רופאים ומערכת תעסוקתית. כל הדברים האלה יחד, כולם עובדים על כל אחד ואחד מהמטופלים שבאים למרכז הרפואי לשיקום. הדבר שמביא אותם לכאן זה כי הם צריכים עבודה בגלל הפגיעה הגדולה שלהם, המורכבת שלהם, הם צריכים עבודה שמולטי דיסציפלינרית של הרבה אנשים ממקצועות הבריאות שיעבדו בצורה אינטנסיבית על אותו בן אדם ולהחזיר אותו לתפקוד הזה. יש הרבה פגיעות שלא צריכות את כל הגוורדיה הזו. ואז השיקום שלהם מסתכם בקצת פיזיותרפיה, קצת ריפוי בעיסוק, וגומרים את הדברים וחוזרים לתפקוד. לא אלה האנשים שמגיעים אלינו. מי שמגיע אלינו זה מקרים מורכבים שזקוקים לאשפוז כי הם לא עצמאים, לא מסוגלים לקבל את הריכוז הזה של טיפולים במקום אחד, וברגע שהם מגיעים למצב שהם כן עצמאים, הם יכולים לצאת כבר לקהילה, הם יכולים לבוא לאשפוז יום לפעמים, הם יכולים אולי לקבל חלק מהדברים בקהילה כבר, ואז הם לא חייבים להיות באשפוז אצלנו בלוינשטיין.
כן. תן לי דוגמאות ככה להצלחות בשיקום. מדי פעם אנחנו רואים עכשיו בטלוויזיה סיפורים יפים. מה אחוזי הצלחה באמת שאנשים שהגיעו במצב, לא יודע, קשה מאוד, והצלחתם להרים אותם על הרגליים, והם יוצאים החוצה. בטוח
okay.
שיש סיפורים כאלה, יש סיפורים כאלה.
יש סיפורים מדהימים,
כן.
אבל הדבר הוא שכשאנחנו מודדים, זה קצת בעייתי לדבר על אחוזי הצלחה של
כן.
שיקום, מכיוון שמה זה אחוז הצלחה של שיקום? כשאנחנו מקבלים מישהו, אנחנו כבר יודעים לנבא או להעריך מטרת השיקום שלו, לאן אנחנו רוצים להגיע. אם הוא הגיע למטרת השיקום, זה מבחינתנו 100% הצלחה. עכשיו, אצלנו, כשאנחנו רואים בן אדם בקבלתו, אנחנו יודעים בגלל המקצועיות והניסיון ורוב וריבוי המקצועות שבודקים אותו, שכל אחד ואחד מהם הוא מקצוען בסוג הפגיעה הזה, אז אנחנו יודעים מהרגע הראשון כבר, בימים הראשונים, על ידי הערכה ראשונית, לקבוע מה מידת התפקוד שלו, להעריך לאן הוא יוכל להגיע, מה פוטנציאל השיקום שלו, וגם פחות או יותר מה טווח הזמן שבו הוא יגיע לשם. אם אנחנו מגיעים לזה, אז אנחנו ב-100% הצלחה. יכול
נכון.
להיות שזה לא יהיה תפקוד בדיוק כמוני וכמוך, יכול להיות שזה יהיה תפקוד לא איי-איי-איי, יכול להיות שהוא יצא מפה על כיסא גלגלים. אבל אם הגענו למטרת השיקום שלו, שקבענו לכתחילה, אז אנחנו ב-100%. אז אני לא אגיד שאנחנו 100%, כי תמיד יש דברים שלא קורים בדיוק כמו שחשבנו, יש שינויים ואנחנו משנים לפעמים את המטרות תוך כדי השיקום, אבל ההצלחות הן גבוהות ביותר, הצלחות מגיעות מבחינת ההגעה למטרות השיקום כמעט ל-100%, ל-95
כן.
עד 100%.
כן, אתם יודעים כמי שעושים קסמים ממש באנשים, כן, שם ראינו ויודעים על אנשים שבאמת הגיעו במצב X ויצאו החוצה וחזרו, וזה
רוב
באמת...
האנשים שהגיעו הנה אלינו הגיעו בשכיבה, בקושי
כן,
זדים,
כן,
ויוצאים
כן.
מפה בהליכה. יוצאים
כן.
מפה עם, אני אתן את הדוגמה של אחד מהנפגעים בפיגוע של דיזינגוף
כן.
מלפני שנה, שהגיע עם פגיעה קשה ביותר בעמוד שדרה, לא יכול היה לזוז, הוא שכב במיטה, וכשהוא הגיע ועשו לו מסיבת יום הולדת,
וואו,
הוא שכב במיטה ולא יכול היה לזוז.
איזה יופי.
לפני חודשיים בערך, עשינו מסיבת חנוכה, והוא חזר למקצוע שלו, הוא די-ג'יי,
וואו,
והוא ישב ועשה את הדי-ג'יי למסיבת החנוכה בבית החולים,
בהצלחה.
במחלקה.
זה ההצלחה הכי גדולה, כן,
זה היה
כן.
אדיר, אדיר לראות אותו מתפקד והידיים שלו משותקות, כן? הוא
יפה,
משותק,
יפה,
פגיעת חוט שדרה גבוהה,
יפה.
והוא עשה די-ג'יי, והוא קם, והוא עושה כמה צעדים, והוא מתהלך,
לא יאומן,
הצלחות
לא יאומן,
אדירות.
לא יאומן, כן. בשיחה מוקדמת שהייתי איתך אמרת לי שיש גם את הרבה מאוד העניין המנטלי, האישי, הרגשי, הפסיכולוגי לבן אדם, מגיע במצב מסוים, זה לא נעים, חלקם ממש נכנסים, ואתם מנסים לעזור ולשקם אותם ולתת להם תקווה, מה שנקרא.
כן, זה אחד הדברים החשובים ביותר בשיקום. השיקום נעשה עם המטופל. המטופל הוא המרכז של כל הטיפול השיקומי. וכאשר בן אדם מגיע מהפריים, מהתפקוד המקסימלי שיכול להיות שלו, אם זה חייל, ואם זה מנהל של חברה, ואם זה בן אדם שתפקד ב-100% ועשה טיולים בכל העולם, פתאום הוא מאבד את כל היכולות שלו,
לגמרי.
כל התפקוד שלו, זה נפילה אדירה. והבן אדם מגיע ומקבל, ברגע שהוא מעכל את הנפילה הזאת, והוא מעכל שבאיזשהו מקום הוא יישאר עם נכות, האנשים האלה שלא הכירו בכלל מה זה רפואה, לפעמים הם לא יודעים בכלל שיש להם רופא מטפל, ופתאום הם צריכים עזרה בכל דבר שהם עושים, אפילו את ההיגיינה הבסיסית, כל דבר הם צריכים עזרה, האנשים האלה נופלים לדיכאון קשה ביותר. זה האנשים האלה לפעמים רוצים למות, לא רוצים
כן,
לחיות ככה.
אפשר להבין, כן.
וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים לעשות, אנחנו נותנים להם את התקווה, אנחנו עוטפים אותם, אנחנו כל הצוות, כמובן שהפסיכולוג שבצוות הוא זה שמוביל,
כן.
וגם את המטופל וגם את המטפלים, הוא אומר למטפלים איך להתנהג, הוא אומר למטפלים מה לעשות כדי לרומם את רוחו של הבן אדם, כדי לתת לו את התקווה, כדי להפיח בו רוח ורצון ומוטיבציה לקום בבוקר ולהתחיל לעשות את הדברים. אנחנו מביאים לפעמים אנשים עם פגיעות דומות שעברו שיקום, ואנחנו
ואתם
מביאים אותם
מספרים
אליהם
להם.
כדי שהם יבואו אליהם ויעברו איתם על דברים שהם עברו גם, שהם עברו את כל השלבים האלה, ומבינים בדיוק איפה האנשים האלה
וואו,
נמצאים,
מעולה,
והם
מעולה.
באים ומחזקים אותם ונותנים להם את הכוח לקום, להמשיך, להילחם ולהגיע למטרות.
זה חלק מתהליך השיקום עצמו, אחרת אם הבן אדם לא משתף פעולה ולא רוצה, אז זה קשה
אז
מאוד.
אין ש...
אין,
נכון.
נכון. אוקיי, שנה נוספת, הנושא הבא שנדבר עליו זה נושא של חדשנות. החדשנות משתלבת בקצב מהיר בכל תחומי הבריאות הדיגיטלית, זה בוודאי אתה יודע. שתף אותנו כיצד היא מסייעת אצלכם לשיפור תהליכי השיקום, בין היתר מה שסיפרת, ותן גם כמה דוגמאות בדברים, גם חדשנות דיגיטלית, גם חדשנות בכלל, ואיך היא מסייעת בכלל לאנשים.
טוב, אז קודם כל לגבי חדשנות. חדשנות זה כל דבר שאנחנו היום נפתח את הראש ונעשה דבר שלא היה אתמול.
כן.
ופתאום אנחנו היום מתחילים לעשות דבר שלא היה. למשל, אני אתן דוגמה, אצלנו בלוינשטיין, אנחנו פיתחנו את הנושא של שיקום על ידי פונים וכרכרות.
מה זה?
כרכרות,
נמק
כרכרות
הסבר,
נגישות,
כן, כן, אוקיי.
כרכרות נגישות שאנחנו יכולים לעלות עליהן. או אנשים עם כיסאות גלגלים, או אנשים שיכולים לעמד עם ריתמה שמחזיקה אותם
מה?
על הכרכרה, או לשבת על הכרכרה. יש לנו פונים שמחוברים לכרכרה, זאת אומרת שמושכים את הכרכרה, ואת כל הטיפולים, שזה כולל פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוגיה, כל הדברים האלה נעשים בבת אחת, בטיפול אחד. עם פוני וכרכרה. אנחנו מכינים את הבן אדם לפני זה, אם יש לו בעיה קוגניטיבית, אם יש לו פגיעה מוחית, ואנחנו מכינים אותו לפני לססיה הזאת. אנחנו אומרים לו, אתה תעלה על פוני, על הכרכרה, ואתה תצטרך להוביל אותה במסלול זה וזה. תלמד את המסלול, את זה המסלול שתצטרך לעשות. הבן אדם זוכר את המסלול. עולה על הכרכרה, הוא צריך
וואו,
קודם כל להתחיל
אדיר.
להפעיל עם הידיים, עם שיווי משקל, את המקום שלו, את הפעילות שלו. הוא צריך ליצור קשר, תקשורת עם הסוס. קלינאי תקשורת, עובדת על התקשורת עם הסוס. הוא אומר, היי, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה. יוצר קשר עם הסוס ועם המפעיל של הסוס. ועושה את הדברים האלה. זאת אומרת, כבר יש לך פה את כל הדברים, והכל נעשה בחוץ, בשמש, בדשא, עם סוסים וכרכרות.
אצלכם בלוינשטיין, כן,
אצלנו
אצלכם.
בלוינשטיין.
וואו, זה לא ראיתי אף פעם, כן.
החיילים מתים על זה, הם כל כך אוהבים את זה, הם עוד
מה אתה
מחכים
אומר? מה אתה
לעלות
אומר?
על הסוס ועל הכרכרה ולדהור קדימה.
שמע, עשית את השידור, זה הכי מעניין, כן,
זה
יפה.
מדהים. עכשיו, זה
כן.
חדשנות. זה דבר
נכון,
חדש
נכון.
בעולם. אין בשום
נכון.
מקום בעולם
נכון.
כזה טיפול, ואנחנו התחלנו עם זה. עכשיו כבר מתעניינים בזה במקומות נוספים, באנגליה, בארצות הברית, ויכול להיות שאנחנו גם נצא לשם ונראה להם איך זה עובד. זה אחד. אבל יש גם את כל החלק הדיגיטלי, ה-AI שנכנס
אוקיי,
לתוך
כן.
השיקום ולתוך האביזרים של השיקום שאנחנו פועלים איתם.
תן דוגמה,
קודם
דוגמאות,
כל,
כן.
קודם כל, יש לנו למשל מעבדת הליכה. במעבדת ההליכה אנחנו אוספים נתונים על ידי מערך של מצלמות נפח, מצלמות שטח, שנמצאות בתוך מעבדת ההליכה. יש כמה מעבדות כאלה בארץ. אצלנו זה ממש נמצא בתוך המחלקה לשיקום אורתופדי, זאת אומרת אנחנו ממש, זה מעבדת שטח מה שנקרא, אנחנו בשטח עם המטופלים, והמעבדה קולטת על ידי כל מיני סנסורים שנמצאים על המטופל, קולטת את התנועות שלהם ואת ההליכה שלהם, את השיווי משקל שלהם, את התגובות שלהם להפרעות בהליכה. יש לנו מכשיר שגורם למה שנקרא פרטורבציה.
אוקיי.
פרטורבציה זה הפרעה. אז זה יכול להזיז פתאום, הרצפה זזה פתאום ימינה, או פתאום קדימה, או פתאום אחורה, והבן אדם צריך להגיב לזה. המחשב יודע לקלוט את זה, אנחנו יכולים לראות את השינויים שקורים תוך כדי ההליכה ותוך כדי הפרטורבציה הזאת, אנחנו רואים מה הוא עשה, איך הוא הגיב, ואנחנו יכולים לתרגל איתו את התגובה, אנחנו יכולים ללמד אותו תגובות, ואנחנו יכולים גם לעקוב אחרי איך הוא עושה את זה בהמשך. זה על ידי מכשור שקולט את התנועות של הבן אדם. אבל אותו דבר אנחנו עושים גם בטיפולים. הטיפולים, כאשר בן אדם צריך לעשות טיפול של הפעלה של שרירי היד, למשל, להעביר, לעשות תנועות ממקום למקום, להעביר כדורים מקופסה אחת לקופסה שנייה. ממש משעמם. מי רוצה לעשות את זה? לשבת במשך רבע שעה ולהעביר עטבים מחוט לחוט או כדורים מקופסה לקופסה. ממש משעמם.
אז מה? מה עשיתם?
ואז אם יש לך תוכנה שיודעת לקחת ולהכניס את כל התנועות לתוך מערך אינטראקטיבי מול המסך, אם תוך כדי משחק שהוא נכנס לתוכו, המחשב קולט אותו ונותן את התגובות שלו על המסך, כך שהוא יכול לראות ולעשות את הדברים, את אותן תנועות המשעממות שהוא צריך לעשות, עכשיו נכון. הוא עושה במשחק. הוא לא שם לב בכלל שהוא עושה את התרגיל.
נכון.
והוא נהנה מזה, והזמן עובר לו בצ'יק, והוא אומר, למה גמרנו? אני רוצה להמשיך. והוא רוצה
יפה.
עוד ועוד, והוא לא
יפה.
מרגיש אפילו שהוא עושה את זה. זה היתרון האדיר של הדיגיטל ושל המכשור הזה, שיודע לאסוף את הפעולות שלו, ויודע להראות ולהדגים את ההתקדמות שלו ואת הפעולות שהוא עושה, למדוד את הפעולות שלו עם הזמן ובמערך של מספר תרגולים במשך התקופה שהוא בשיקום.
חלק
בנוסף
מהדברים
לזה,
אתם מפתחים אצלכם, נכון? יש
יש
פיתוח.
חלק מהדברים שפותחו אצלנו, והרבה אנחנו נותנים לחברות שרוצות לבוא ולפתח כל מיני מכשור שיקומי, אנחנו מהווים השדה הקליני, שהם יכולים לעשות את הניסיונות שלהם, את הפיתוח של המכשיר ודברים
שזה
כאלה.
זה חשוב
יש
בפני עצמו, כן.
ענת גילן שתהיה בפאנל, שהיא תוביל את הפאנל, היא המרכזת של כל החדשנות למעשה, והקשרים העסקיים שלנו עם החברות, חברות פיתוח האמצעים האלה, היא המבססת והמקשרת של כל החברות איתנו עם לוינשטיין, ומפתחת את הנושא הזה.
יפה. נעבור לנושא הפאנל, שזה הנושא שאתה תהיה בו, הפאנל של שיקום, חדשנות בשיקום. תספר קצת על הפאנל, מי המשתתפים ועל מה ידברו בפאנל הזה ואיזה דברים יציגו שם.
טוב, בפאנל אנחנו אספנו אנשים שיתנו כיסוי למעשה של כל הנושא של השיקום והחדשנות בשיקום מכל הארץ. למרות שאנחנו כמובן מהכללית, ואנחנו כמובן שמחים להוביל את השיקום בישראל, אבל יש מקומות מאוד מאוד מתקדמים בנושא של חדשנות ודיגיטל ו-AI ועבודה מרחוק, כמו בשיבא, כמו באלין. אז אנחנו מביאים גם אנשים שאחראים על החדשנות במקומות האלה, כדי שיספרו לנו על חלק מהבעיות וחלק מהדברים, היישומים של דיגיטל ו-AI בשיקום אצלם. בנוסף לזה אנחנו מביאים גם את הרגולטור, מישהו ממשרד הבריאות, כדי שיגידו לנו איך הם מסתכלים על הדיגיטל ו-AI ואיך הם רוצים לקדם את זה. ואנחנו מביאים גם מהקהילה, לדעת איך בקהילה משתמשים בדיגיטל ו-AI בשיקום, ואיך זה יוכל לשפר את העבודה מרחוק, את הטיפול באלפי המטופלים עכשיו, החיילים שצריכים לקבל טיפולים שיקומיים ומחכים לזה, ואיך אנחנו יכולים להיעזר בדיגיטל ו-AI כדי לטפל בכל אותם נפגעים מהמלחמה למעשה שמחכים עכשיו לשיקום בקהילה, וצריכים לקבל מי יקבל פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק או דברים כאלה, ואיך אנחנו יכולים להיעזר למעשה בטכנולוגיות מתקדמות כדי לקצר קצת את זמני ההמתנה לשיקום.
הנושא של החדשנות קיים גם, למיטב ידיעתך, גם בבתי חולים אחרים בישראל, כי אתם סיפרתם מה הדברים שלכם. זה נכנס או שזה עדיין בשלבים של התחלה או חיתולים כאלה?
כמו שאמרתי בשיקום, המובילים היום בנושא של החדשנות זה כמובן לוינטן אנחנו, וזה שיבא ואלין שמאוד מתקדמים, שלושת המקומות האלה מתקדמים מאוד, יש להם מרכזי חדשנות בשיקום, ממש.
כן.
עבודה מרחוק, פיתוח של אמצעים לעבודה מרחוק. אני חושב אבל שאחד הדברים החדשניים ביותר, ואחד הדברים שאני מתעסק, זה השיקום קטועים. ובשיקום קטועים אנחנו רואים חדשנות אדירה שמתפתחת, וזה אנחנו מובילים בנושא הזה.
ראינו בטלוויזיה, לצערנו, חיילים, שכל מיני דברים שעברו אותי, שיקום כזה, נכון?
עדיין לא, אנחנו
אה.
עכשיו מפתחים את הנושא הזה.
אז
הנושא
למה
של...
הכוונה בעצם? כן.
יש היום שיטות חדשניות שבעולם, שאנחנו כבר עשינו שניים כאלה בארץ, בבלינסון, לפני 5 שנים עשינו השתלה של משתל שיושב בתוך העצם בגדם,
וואו.
ואותו אנחנו מחברים אליו, אנחנו מחברים את התותבת. זאת אומרת, לא צריך בית גדם בכלל, אלא ממש מחברים, זה כאילו משתילים תותבת לבן אדם, לגוף של הבן אדם, ואז זה מרגיש לו כאילו זה חלק ממנו, זה מרגיש כאילו זה חלק מהגוף. יתרונות אדירים שיש בדבר הזה, לעומת הפתרונות שיש לנו היום, המקובלים, וזה אנחנו היום, יש כמה מרכזים שמעוניינים לפתח את השיטה הזאת, בשיטה הניתוחית, ואנחנו, כשכרגע יש לנו את הניסיון ולמדנו את זה כבר, והכנו את כל המערך הזה כבר לפני שנים, אנחנו מובילים בנושא של השיקום של אותם מטופלים, כדי להביא אותם בבטחה להשתמש בטכנולוגיה הזאת, עם... בביטחון ובצורה הטובה ביותר. מה שעוד יש, עוד יותר מזה, שגם זה אנחנו, אני אישית עשיתי לאחד המטופלים שלנו בעבר, זה חיווט מחדש של עצבים בגף עליון, ביד למשל, אם היד נקטעה, אז אפשר לחוות את קצות העצבים שנחתכו, אם הם נחתכו בצורה נקייה, מה שנקרא, אפשר לחוות אותם לשרירים מסוימים שלא בשימוש בגלל הקטיעה, ואז לקרוא את האותות שמופיעים באותם שרירים חדשים שקיבלו עכשיו את העצבוב, ולהפעיל את התותבת בהתאם למה שהבן אדם חושב. זאת אומרת,
וואו,
האדם
וואו.
חושב להפעיל את היד, והיד עושה את מה שהוא רוצה שהיא תעשה, היד של התותבת. זה מדהים. היד גם, המיקרופרוססור שנמצא בתוך התותבת הזאת, לומד להכיר את תבניות ההפעלה שהבן אדם מפעיל כשהוא חושב על תנועה מסוימת, ולעשות את התנועה בהתאם לניסיון שהיא מקבלת מלימוד ההפעלה של הבן אדם. זה AI בהתגלמותו,
לגמרי,
זה
אתם מקדימים את החזון
דיגיטציה
של האדם הביוני, מדברים על ה...
מדהים.
כן, זה
זה
כבר
האדם
אצלכם,
הביוני.
כבר אצלכם האדם
נכון.
הביוני, כבר,
זה כבר
כן.
אדם ביוני. ויש
יפה,
לנו אחד
וואו.
כזה שאני עשיתי בעבר, אנחנו עכשיו נעשה עוד אחד שנשלח לחוץ לארץ אמנם לעשות את הניתוח, עשה את הניתוח באוסטריה.
למה בחוץ לארץ? בארץ אנוס לא עושים?
בארץ עוד אין מישהו שעושה את זה. אני את הניתוח על אותו פגוע צהל שעשינו בשיקגו,
כן.
ונסעתי לשם, ניתחתי יחד איתם, וחזרנו ארצה, אבל בארץ היום עדיין אין מי שעושה את הניתוח הזה, של החיווט העצבים, למרות שזה שוב, זה לא ניתוח מאוד מאוד מסובך, אבל הוא לוקח זמן, וצריך לדעת מה עושים, כמובן הכל זה עם ניסיון.
זה
אבל
פצוע
שוב,
שעכשיו, מהמלחמה האחרונה?
הפצוע שאני עבדתי עליו,
כן.
לא. הפצוע
הלאה,
הנוכחי
ביי.
שנשלח לעשות, מהמלחמה, כן.
ויהיה לו באמת את האפשרות עם המערכת AI כזאת שתוכל לדעת מה הוא רוצה לעשות, הוא יכול
נכון.
להגיד להניע את היד, את הרגל, כן?
בוא נגיד, אני לא בטוח, מכיוון שזה לא היה חתך נקי. העצבים
אוקיי.
לא היו לגמרי שלמים אחרי
הבנתי. כן, כן.
שנקטעו, ולכן קצת בעייתי, אבל אנחנו נוכל להשיג את המקסימום שאפשר במצב הנוכחי.
בואו נשאר רגע ב-AI, הוא עושה הרבה מהפכות בעולם, בתהליכים הרפואיים, בעבודת הרפואה, איפה הוא נכנס? החליף פעם רופא? פעם שאלה קיצונית, כן.
זה שאלה כזאת, כבר לא קשובה כל כך לשיקום. אני
כן.
חושב
לא, אתה
שה-AI,
כרופא, אתה כמי שמכיר את הדברים.
AI זה כלי. זה כלי בדיוק כמו כל כלי אחר. כמו כל כלי טכנולוגי אחר, צריך לדעת להשתמש בו ולהפיק ממנו את המקסימום. כל כלי שיש לנו, היית יכול לשאול את אותו דבר על ידי שימוש במאגרי נתונים לפני 20 שנה, לפני 30 שנה. איזה מאגרי נתונים, איזה נעליים, בקושי היה לך איזה אקסל פשוט. היום הרי מאגרי הנתונים נותנים לך עולם ומלואו. אז מה להגיד, זה יחליף את הרופאים או משהו? לא.
לא, ברור שלא, כן, אבל זה משתלב בעבודה, נכון?
זה כלי שהרופא צריך ללמוד להשתמש בו, זה משתלב בעבודה, זה כלי שעוזר לעשות את העבודה יותר טוב, יותר חכם, יותר מדויק, ואם עושים את זה בצורה נכונה, עם מחשבה מאחורי זה, כמו כל דבר שהוא ממוחשב, מה שאתה מכניס, garbage in, garbage out. מה שאתה מכניס בפנים, זה מה שאתה תוציא. גם ב-AI, צריך לדעת מה אנחנו מכניסים, מה אנחנו מוציאים, לדעת איך אנחנו משתמשים בזה בצורה הטובה ביותר, ואז אפשר יהיה להפיק את המקסימום.
יפה, מאוד מעניין, ואני בטוח שגם בפאנל שאתה תהיה יש שם מעניין. אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת ועל הסיפורים היפים שסיפרת לנו. תודה רבה לדוקטור חגי אמיר, ואתם מוזמנים להאזין לפודקאסט שלנו בערוצי הפודקאסט וגם במדיות של אנשים ומחשבים. תודה ולהתראות.
תודה רבה.